בשתיים, ענת שריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי, מזמינה אתכם ואתכן למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש, ללמידה, להתפתחות ולהשראה. גם בשלב זה של חיי, אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט, אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע, באמפתיה, כנות וסקרנות, בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים והמאזינות. מזה זמן אני הולכת עם ההבנה שממש מתחת לידיים שלנו יש מכרה זהב של תבונה, חוכמה, ידע, ניסיון חיים ובעיקר פרספקטיבה. כשהכל מסביב מרגיש מלחיץ, כאוטי וחד פעמי, פרספקטיבה על החיים יכולה לעזור. אז החלטתי לפנות לנשים לא רגילות ויוצאות דופן, שחצו את גיל ה-60, 70 ואף ה-80, ולשמוע מה יש להן להגיד על החיים, על אתגרי העת הזו, ובעזרתן לזקק מחשבות תובנות על חיים, קריירה, משפחה, יצירה, חברה, ולקבל כוח והשראה. היום אני מארחת את דוקטור דריה יבניאלי, דוקטור לפסיכולוגיה. היא, אחיה, גם אביה, ואפילו אמה, עסקו ועוסקים במחוזות הטיפול והריפוי. בשיחה מקדימה ביני לבין דריה, היא אמרה, הפסיכולוגיה הייתה חלק מהחיים, משהו טבעי. אם נסתכל על הדרך התעסוקתית של דריה, נסכם 40 שנות תעסוקה מרשימות. ועדיין כדי לפגוש אותה, היינו צריכות להיפגש להקלטת הפודקאסט ביום שישי. איך היא אמרה לי? היא מאתגרת את הקצה. וקצת רקע כללי. בתחילת הדרך התעסוקתית, דריה עבדה כפסיכולוגית ארגונית בגופי הביטחון השונים, ולפי חישוב השנים, כבר לפני 20 שנה, נכנסה לחדר הטיפול ושם נמצאת עד היום. דריה נולדה ברומא באיטליה, לפסיכולוג דוד רודי ולאמא אדה, פסיכיאטרית במקצועה. דריה התאלמנה לפני 9 שנים לבייבן, לא הייתה נשואה שנים רבות.
40.
40 שנה. וואו. ויש לכם 2 בנים שאת מאוד מאוד גאה בהם.
נכון.
ואת ציינת את זה בשיחה מקדימה, ואת גם מרגישה מאוד קרובה אליהם.
נכון.
ולגבי הסבתאות זה תפקיד ככה שאת עוד לומדת אותו.
נכון.
ואת נמצאת בזוגיות חדשה ישנה כבר 8.5 שנים, וגם זה מעניין לשמוע. ואני רוצה להגיד משהו מנקודת מבט מאוד אישית, זה שהזמנתי אותך להתראיין. אז כבר אמרתי לך הרבה פעמים כמה את משמעותית עבורי, ואת מלווה אותי למעלה מ-25 שנים, בשנים די מורכבות הייתי אומרת, וגם בשנים שלא היינו בקשר הקול שלך ודרך המחשבה שלך, והעיניים הטובות שלך והמאמינות ממש הופנם בי. אני יכולה להגיד שאפילו בפתיחה של הפודקאסט, שאני כותבת שיש לי יותר שאלות מתשובות, זה state of mind שלמדתי ממך.
כן, זה נכון.
אז אני ממש, את אורחת מיוחדת שלי, וגם מהמשקפיים האלה אני אדבר איתך היום. אני אדבר על החיים, על המקצוע גם, על זוגיות, על אובדן, על אימהות, על סבתאות, על ציוני הדרך המשמעותיים במסע שלך, ומה אנחנו יכולות ללמוד ממך. אני למדתי הרבה, בוקר טוב דריה,
בוקר
יום
טוב.
שישי.
בוקר טוב,
הזמן היחיד שהצלחתי לתאם איתך.
נכון, כי אני עסוקה בכל שאר שעות השבוע, עם סגורות הרמטית אצלי.
כן. אם אני אשאל אותך על מי... מהמקום היום שלך, מה סיפור החיים שלך, מה הנרטיב שאת מדברת אותו לעצמך? מה היית מספרת?
הייתי אומרת שמימשתי יותר מהפוטנציאל שהיה לי. שזה מאוד מוזר, אני חושבת להגיד, כי רוב האנשים מרגישים ההפך. רוב האנשים מרגישים שיש להם פוטנציאל אדיר, והם ממשו רק חלק ממנו. ואצלי איכשהו הצליח לי לפרוץ את חיי מעבר למה שחשבתי לעצמי, מעבר למה שדמיינתי. כי תמונת חיי טובה יותר. זה לא שהייתי פסימית אי פעם, אני חושב שתמיד הייתי מרוצה מחיי. גם זה state of mind, להיות מרוצה עם מה שיש. ואני חושבת שאני ככה חיה, אני מוצאת עניין במה שיש, אני מוצאת הנאה במה שיש. אני לא בן אדם סובל, אני מסרבת להיות בן אדם סובל.
אבל זה עבודה שלך, זה משהו ש... הרכשתי עם השנים יותר ויותר, זה משהו...
אני חושבת שזה משהו שנולדתי איתו. אני חושבת ששני הוריי, היה להם איזשהו סטייטמנט כזה של חיים זה דבר עיקר ערך. ויש לנו חובה קדושה להתבטא וליהנות. והמסר של הנאה, בזמן שאני הייתי ילדה, היה מסר מאוד חריג בנוף הילדות שלי. אנחנו היינו צריכים להיות אנשי חובה, יותר רומאים מיוונים, כאילו, פחות הדוניסטים. Mm-hmm. אני חושבת שהוריי שניהם מאוד הקדישו תשומת לב, גם בחשיבה וגם באורח החיים, למצות כל רגע, קצת כמו אכול ושתה כמחר תמות, אבל זה לא היה ברמה רק הנהנתנות הזו של 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 פינוק או של
הם עשו דברים משמעותיים, הם היו ב...
שניהם עשו דברים מאוד מאוד משמעותיים והתבטאו באומץ ופרצו גבולות. הם תאהבו קונפורמיות בכל סוג שהיא, גם בחיים האישיים וגם בחיים המקצועיים. הם, אוקיי.
ואת יכולה רגע קצת לספר על הבית הזה? מאיפה הם הגיעו? כי גם זה סיפור מאוד מעניין. ו...
זה... פעם ראיתי קריקטורה ששואלים, שדג אחד שואל את החבר שלו, מה זה מים? אז החבר אומר, אני לא יודע. אז ככה זה הרבה פעמים לגבי הבית שאנחנו גדלים. אני כמו דג במים, זה מה שהיה לי.
כן.
היום אני יכולה להסתכל על זה פרספקטיבה קצת שונה, אבל פעם זה מה שהיה לי, אבל זה היה בית מאוד מאוד שונה. היה שני הורים שהקליניקה של אבא שלי הייתה בבית, אז ראיתי את כל האנשים, אנשים היו נצרים בחדר שיפני שהם היו נכנסים לקליניקה. הכרתי את חייהם, סטינג לא נוקשה. ליוויתי חיים של המון אנשים.
מגיל מאוד צעיר.
מגיל מאוד צעיר. שמעתי ימי עיון וישיבות עבודה וככה, ולימים אבא שלי הקים מכון מאוד גדול הזה. הייתי שותפה לכל המחשבות שלו, להתנגשויות שלו עם הממסד, לאמירות שלו. וגם של אמא שלי בדרכה הייתה מאוד מתגרה בקונבנציה.
אז אמך שורדת שואה, נכון?
כן, הייתה בת 16 כשפרצה המלחמה בפולין, בלבוב, והיא ברחה עם החבר שלה לחזית. התחסתה לאחות ועבדה בבית חולים גרמני.
באמת?
ואחר כך בעוד בית חולים. ו... בעצם כל לילה היא לא ידעה אם היא תקום חיה או מתה. כי היה לה ספק אם יודעים שהיא יהודיה או לא, וכנראה ידעו באיזשהו אופן, כי מסמכים שלה לא היו כל כך תפורים לתלפיות, אבל בנויים לתלפיות. אבל היא הצליחה איכשהו לעבור פרק משמעותי מהמלחמה ככה, ואחר כך ילתה על רכבת של חיילים איטלקיים שברחו, שהופסו. בדרך היא סיפרה לי שהיא גם ננסה וככה, זה לא היה חגיגה גדולה. אבל היא הצליחה להגיע לאיטליה, ושם היא למדה רפואה, וגם הכירה את אבא שלי.
סיפור. ואת מספרת שזה בית כזה שידע להיות בצד של הנאה, זאת אומרת, היא הצליחה לעשות את הטרנספורמציה, היא עברה דברים כל כך קשים, והצליחה לחיות את החיים עד הסוף?
אני חושבת שהם יצרו תכתיב שאין נוסטלגיה. שאלת אותי פעם, איזה שיר אני מתגעגעת. אז כאילו געגועים הם אסורים במשפחה, הם לא רלוונטיים, אסור להתגעגע. ואני חושבת שהם בנו את זה לעצמם, זה לא היה בצורה גלויה כמובן, זה היה סאבטקסט. אבל אסור היה להתגעגע, כי זה היה כל כך כואב. אז לא הייתה נוסטלגיה, ולא היה געגוע. זאת אומרת, חיים את ההווה בצורה הכי שלמה שאפשר, ולא מתרפקים על העבר, לא מתרפקים. ובמידה מסוימת זה הפך אותם ללא שורשים.
ואיך זה השפיע עליך לדעתך?
אני חושבת שמצד אחד היינו ארבעה אנשים מאוד מלוכדים, אבא, אמא, אח ואחות.
דני, שגם הוא פסיכולוג.
נכון. ומצד שני, כל אחד מאוד לנפשו.
ואיזה מתנת נפש קיבלת מאימא לדעתך?
קודם כל היא אמרה שלא היה שום דבר יותר טוב בחייה מאשר להיות איתי.
זה מה שהיא אמרה? וואו, איזה מגדל, אה?
זה מתנה לא רגילה. זה לא שאני כזאת או כזאת, אבל טוב להיות איתי. אני חושבת שזה פרקת דרך טובה לחיים. טוב להיות איתך.
אני לא ציינתי בפתיחה, אבל את גם, את מטפלת זוגית ומשפחתית, מוסמכת ומדריכה, את פוגשת את הרבה בקליניקה. כמה את רואה את זה, את היחסים האלה בין אמא לבנות? שזה כל כך נדיב, זה כל כך 100% כזה.
לא הרבה, אני חושבת שרוב היחסים שלנו הם מאוד מאוד אמביוולנטיים, וההסתייגות בתוכם תופסת נפח גדול. ואני חושבת שעם זה אנחנו הולכים בדרך כלל, בחלקים היותר מסויגים.
זה נכון רק לאמא ובת, אמא עם בנים גם, או הורים בכלל?
הורים בכלל, אני חושבת. לכן העניין של הביקורת היא כל כך קשה בתוך חיינו. נתפסת כהתקפה.
מה את מתכוונת שאת אומרת אמביוולנטיות?
שגם אנחנו אוהבים וגם אנחנו מסויגים, שאנחנו חושבים טוב, חושבים רע, עם כוונות טובות, עם כוונות פחות טובות. משהו שמאוד קשה לקבל להורים שיש בהם חלקים שהם פחות מיטיבים. אבל יש בנו, יש בהם, יש בכולנו. חשוב להכיר בזה, כי אז אנחנו שולטים בזה יותר.
וכשאמא אומרת לך, הדבר הכי שאני אוהבת להיות, זה להיות איתך, היא בעצם לא מסויגת.
תראה, אני חושבת שהיא הייתה מסויגת, אבל האמירה הזאת היא ליוותה אותי. זה מעניין מה אנחנו זוכרים ומה אנחנו לא זוכרים. כנראה שהיה איזשהו סך הכל מספיק טוב, שאני אזכור את זה, אבל אני לא... יש בטח עוד דברים אחרים.
כן, נכון. זה לא שחור לבן.
לא.
ואבא, מה הסיפור של אבא? שאבא זה סיפור.
אבא שלי סיפור. קודם כל, אני צריכה להגיד שבמרחק של שנים זה אחרת. כי גם לי כבר פחות אכפת. כשהייתי ילדה נורא התביישתי, כי אני הייתי ילדה נורא טובה. והוא היה... מאוד פרוע. באמת התגרה בכל מה שיש. בכל סמכות שהייתה בסביבה, במורים, בזה, בעיתונות, בכל. אני חושבת שהוא הריץ רק אולי את משה דיין, את בן גוריון. היה בו משהו כזה שם הוא כן איכשהו ידע, את קנדי, ידע לראות איזושהי גדולה של מנהיג, בזמנו, אולי אחר כך היה גם מתפקח, אבל בדרך כלל הוא היה אנטי חינוך, אנטי ממסד, אנטי הממסד הפסיכולוגי, ולא דפק חשבון. במידה מסוימת גם לא דפק חשבון לנו כילדיו, במובן של מה יגידו. לא, היה אכפת לו, כי הוא היה איש מאוד מאוד מוחצן, הוא עבד על התקשורת שלו עם הקהל הגדול. אבל כן, אבל הוא לא דפק חשבון.
ויש לו סיפור שהוא בעצם היה, הוא ברח...
כשהיה בן 16, אז הבית ספר שהיה בית ספר מעורב של פולנים ויהודים, התחילו להיות שם התקדשויות ומכות, ובאחת ההתקדשויות האלו הוא עיקה בחור פולני וזרק אותו, השנייה או שלישית הרג אותו.
וואו.
הוא שבר לו את כל השיניים, וההורים שלו למחרת העלו אותו לרכבת לטורקיה, אני חושבת, ומשם לפלסטינה.
זה מדהים מה שהם עברו.
כן, בעצם שניהם היו יתומים בגיל 16. היו לבד בעולם.
והצליחו ליצור יש מאין כזה, אבל בלי שורשים, כמו שאת אומרת.
כן, אני חושבת שזה מאוד נדיר, בלי שום גב. לא היה לא סבא, לא סבתא, לא דודה. לא קרוב ולא רחוק.
זאת אומרת, אם אני שואלת אותך על שושלת נשים...
אין לי. הכל התחיל אצל אבא ואמא. זה דרמה מסוימת. אין איך לפזר את הקשר הזה.
כן, כן, אנחנו...
לא, גם אח. אח שלי היה מאוד משמעותי בחיי.
עדיין.
עדיין.
ואיך זה לחיות עם אבא כזה שהוא גורו כזה? זאת אומרת שפחות אכפת לך היום. זאת אומרת, היו שנים שזה היה לך קשה.
היו לי שנים שזה היה בלתי נסבל עבורי. אני לא אוהבת מוחצנות כזו. אני לא אוהבת את הצורך להיות בקדמת הבמה ובאור הזרקורים. אני חושבת שאנחנו רוצים להיות בקדמת הבמה ובאור הזרקורים, אבל זה משהו שהוא לקח לעצמו את הזכות, ובמידה מסוימת אני הלכתי אחורה. ואני לא אוהבת את זה, אבל היום אני יכולה לחשוב על זה אחרת קצת.
התפייסת עם זה היום קצת?
לגמרי, זאת אומרת, אני חושבת שברגע שאנחנו רואים את ההורים שלנו כבני אדם, לא כהורים שלנו, זאת אומרת, נוצרת איזושהי דיפרנציאציה כזאת, שהם אדם לכשעצמם, ויש סיבתיות שלה, אז זה לא קשה יותר.
ואת מרגישה שבעצם, גדלת, אמרת, הפסיכולוגיה זה משהו טבעי, את מרגישה שהייתה לך בחירה או שלא הייתה לך בחירה?
זה מוזר, כי בדרך כלל אנשים שהכתיבו להם מה להיות רופא, טייס או עורך דין, אז הרבה פעמים מגיעים אליי עם הרגשה שזה לא מה שהם רצו, שזה מה שצריך לעשות, אבל זה לא מה שהם רצו. אני לא חושבת שהייתה לי אלטרנטיבה בראש, היה לי ברור שאני רוצה ללמוד פסיכולוגיה. כשלמדתי ספרות, למדתי פסיכולוגיה. כשלמדתי תנ"ך, למדתי פסיכולוגיה. כשלמדתי היסטוריה, למדתי פסיכולוגיה.
וואו, זאת נקודת המבט שלך על החיים.
לא כל כך מעניין אותי הרבה דברים אחרים. זה רק אולי קצת בזקנתי שאני רואה פרספקטיבות יותר רחבות.
את אמרתי אפילו איזה משפט פעם, מאחורי כל אידיאולוגיה יש פסיכולוגיה. אני ממש זוכרת את המשפט הזה.
נכון, אני אומרת שקודם כל מגיעה פסיכולוגיה.
אם אני אשאל אותך, אני יכולה לשאול אותך בת כמה את?
אני בת 72, אני אוהבת להגיד בת כמה אני.
באמת?
כן.
יו, את יודעת שאני עכשיו במסגרת, אני עושה מילואים בצבא, ויוצא לי ללוות כל מיני יחידות של מילואימניקים שהם לא ילדים, אבל הם בסביבות גיל 40, ואני ממש זוכרת, אחד המפקדים ככה יצא לי לדבר איתו, והוא שואל אותי, לא, אני שואלת אותו בדיוק בן כמה, הוא אומר לי, בן 40 פלוס, אני שני ילדים, כזה, אני יודע, או אתה יודע, יש לי ילד בן 27 עוד מעט. שאני ציפיתי שהוא יגיד לי, לא רואים עלייך. עכשיו, הוא שתק.
כן, זה בסדר היה מבחינתו.
הוא שתק. אני חשבתי, וואו, זה היה לי ממש קשה. אני כאילו רציתי שיגיד לי, אבל את לא נראית. אבל אני כבר נראית. יאו, זה ממש קשה לי. אז איך, איך את מרגישה בנוח עם 72?
אני חושבת להיות יועצת ארגונית זקנה, זה משהו שלא רציתי להיות. לא רציתי להופיע בפני מנהלים צעירים ויהירים, כשאני זקנת השבט.
למה? יש לי עוד חברה שאמרה לי את זה.
כי אני חושבת שבייעוץ הארגוני, יש סוג של דינמיקה שהיא קצת שונה, יותר קצרת טווח, יותר עם אימפקט, יותר תאונה. והנראות היא, בגלל שיש חלק שיווקי בייעוץ הארגוני, אתה כל פעם צריך למצוא לך מחדש ארגון. אני עבדתי בארגונים 20 שנה, 12 שנה, עוד 12 שנה, אבל בכל זאת יש משהו של להיות צעיר ורלוונטי, לא במהות, אבל באופן שזה נתפס כחשוב בעיניי. אני יצאתי מזה מבעוד מועד. לא רציתי להתאפס כלא רלוונטית.
אז זאת אומרת שיש ליועצים ארגונים פג תוקף לנשים, יותר מלגברים לדעתך?
אני חושבת שלנשים יותר קשה להיות בייעוץ הארגוני, עדיין, אפרופו מקום של נשים בעולם, אני חושבת שנכנס גבר גבוה ואישה קטנה, אז מסתכלים על הגבר הגבוה אפילו אם הוא מתמחה או בראשית דרכו. זה חוויה שאיכשהו חוויתי ולא נתתי עליה את הדעת. רק בפרספקטיבה של זמן הבחנתי בזה, זה נורא פוגע, וזה עשה לי איזשהו wake-up call כזה לגבי מקום הנשים עדיין.
ואז בעצם עשית מעבר לתוך חדר טיפולים, ואת כבר 20 שנה בחדר הטיפולים.
כן, אני לא חושבת שבאיזשהו ארגון אני נתפסתי כלא רלוונטית, או הרגשתי שאני מסיימת בירידה. אני לא חושבת. אני חושבת שבחיל המודיעין הייתי בתפקיד נפלא. הייתי פסיכולוגית של 504, הרבה שנים, ומאוד אהבתי את זה. היה לי מאוד טבעי לעשות את העבודה, והפסיכולוגיה הייתה נטועה היטב, היא הייתה ליבה של העשייה המודיעינית. אני ניסיתי למצוא רלוונטיות כל הזמן. ואני חושבת אבל כשהתחלתי לראות את הארגון דרך העיניים של האנשים עצמם, אמרתי, אין לי מה לתת לכם. אני רואה כמוכם. אז אני הולכת.
די מוזר, לא? כי דווקא עם השנים אתה מרגיש איזשהו יכולת לראות את הדברים קצת יותר בזום אאוט, לחבר הבנות מהעבר, לבוא...
נכון, אבל אתה הופך להיות חלק מן הארגון, ואתה מקבל את ה-DNA של הארגון, ואז אין את הזרות, אין את הניקור הזה, שהוא כל כך חשוב לייעוץ ארגוני, לראות את הכל בפרספקטיבה שונה.
ואת גם, הייעוץ הארגוני הוא מקצוע קצת צריך להיות אנרכיסטי בעינייך?
אני חושבת שהוא במהות אנרכיסטי, כי ההתייחסות לכל של זוטר, הרבה פעמים היא בעלת משמעות רבה, ואז הסמכות מתערערת. זאת אומרת, דעה של מנהלים בכירים לא תמיד משפיעה על הדיאגנוזה הארגונית יותר מאשר דעת הזוטרים. דעת בנימין הרבה פעמים קובעת. ולגבי שאלות שונות של הארגון, לא לגבי כל השאלות.
כן.
לא חושבת שלגבי...
אבל זה מלא שאלה מאוד משמעות גם למי שהוא יועץ פנים הרבה שנים באותו ארגון, באיזה מידה הוא עוד מסוגל לצאת אגב מהקונספציה, לראות את הדברים אחרת, זה סוגיות משמעותיות.
אני חושבת שליועץ ארגוני לא צריכה להיות עירה מהסמכות.
תגידי, דריה, ובת כמה את מרגישה? הגיל הכרונולוגי הוא 72, אבל בת כמה את מרגישה?
אני חושבת שאני מרגישה בת 72.
את מרגישה?
בעבר, אני חשבתי שלקח לי 10 שנים להכיר בגילי. זאת אומרת, היה דפסאז' של 10 שנים. אבל עכשיו אני מרגישה בגילי. אני מרגישה כאילו שאני... בקורונה זרקתי את כל תכולת הבית, צילמנו בחטף את האלבומים, נתתי את הספרים, נתתי את הסדינים.
וואו, למה?
עברתי לדירה סחורה, ואמרתי לעצמי, אם אני מתה, נורא קל לארוז אותי. רגע וחצי.
וזה לא מקווץ לך את הבטן?
נתן לי תחושה.
כאילו היית ופתאום לא? ככה בכזו קלות?
זה נתן לי תחושה, זה כאילו הצמיח לי כנפיים הדבר הזה. אני מסרבת לפחד.
כמו שאת מתעקשת לחיות.
כמו שאני מתעקשת לחיות. אני לא רוצה לחיות באחיזה של מה שקיים.
וואו. את יודעת, אני מתבוננת בך לאורך השנים מהצד, ואני רואה איך את כל הזמן מצליחה לנהל את חייך. הנה, אפילו הדוגמה הזו, היית בייעוץ ארגוני, כבר ראית את, את ראית את הפוטנציאל לחוסר רלוונטיות, עשית טוויסט, לא יודעת אם זה טוויסט, אבל התקדמת לשלב הבא, נכנסת לחדר. התעלמנת אחרי הרבה שנות נישואים. התארגנת על עצמך, והיום את כבר בזוגיות של 8.5 שנים. כאילו, זה מדהים בעיניי. גרת בבית במרכז רעננה, בווילה מדהימה, ואת אומרת, אופס, אני מסתכלת קדימה, אני עוברת לדירה סחורה, אני משחררת. איך את עושה את זה? אני ממש מסתכלת על זה, אני אומרת, וואו, את מנהלת את חייך.
תראי, אני חושבת, אני מאוד אוהבת את המושג לנהל את חיי, כי זה נשמע פרקטי ואדמיניסטרטיבי, אבל זה לא. יש לי מטאפורה שאני משתמשת בה הרבה. בהרבה מאוד מצבים אנחנו יכולים להיות הכדור עצמו שנבעט ממקום למקום. אנחנו יכולים להיות שחקנים שבועטים בכדור. אנחנו יכולים להיות מאמנים שמסתכלים על המשחק ורואים משהו אסטרטגי, וקצת מנחים את השחקנים, ואנחנו יכולים להיות צופים, לראות את המשחק מרחוק. היכולת לא להיות הכדור עצמו שנבעט ממקום למקום, הוא בעיניי סוג של התבגרות. אני חושבת שזה המעבר שעשיתי. אני מנהלת את חיי.
מתי קרה לך המעבר הזה?
אני חושבת שהוא התחיל בגיל 40. פתאום הרגשתי איזשהו חופש לראות את העולם דרך העיניים שלי, והרפרנס של הוריי התעמם. וזה היה שחרור נורא גדול.
כמה ההורים מהווים צל, אה?
כן, מצד אחד זה מקפצה נורא גדולה, כי הדרך הופכת להיות מובנת מאליה. שאלת הדוקטורט שלי. שאלתי את אמא שלי לעשות דוקטורט, אז היא אמרה, תעשי, אחר כך תביני למה.
גדול.
זו הייתה מתנה נורא גדולה. אני חושבת שהיא רצתה להגיד, יש כאן הרבה דברים, אבל אני אגיד את זה, אני אקלקל לך.
אז הסתתי אותך, ואת אומרת שבגיל 40, כאילו השתחרר קצת מה... לא הצל, או הנוכחות, או...
נכון. אז אני חושבת שהיכולת לראות אותם כבני אדם, כמשפיעים, כלא משפיעים, דברים שאני לוקחת, דברים שאני פחות לוקחת, דברים שהם ראו, דברים שהיה להם עיוורון גם כן, בגלל הסיבתיות של חייהם, הקונטקסט של חייהם. אבל היכולת הזאת לראות את זה, להיות משוחררת, לדעת מה אני מרגישה, אני חושבת שלך יש את זה, ולזה גם את יכולה להיות מנהלת. כי יש את היכולת לדעת מה אני חושבת, לא מה שמישהו אחר חושב. מה אני חושבת על הדבר הזה? מה אני מרגישה? מה אני חושבת? מה ניסיון חיים שלי אומר? ואז יש משהו יותר אותנטי בכל העשייה, אבל גם יש קונטור סביב נקודות מורפלות. יש הבנה אחרת של המציאות.
דריה, והתעלמנת אחרי 40 שנות נשואים. את יכולה לשתף בחוויה הזו אחרי 40 שנות נשואים?
כן. לא נעים לי להגיד, אבל תמיד חשבתי שאם בעלי ימות, אני רוצה למות איתו. כמו הזוגות שמתאבדים ביחד. לא בגלל שהקשר היה אידיאלי, אבל כאילו שחשבתי שאני לא יודעת לחיות לבד. וכשהוא מת... אז הכל בבית התקלקל, הכל בבית קרה, היו המון דברים.
היה לו אוסף שעונים, הם עצרו מלכת?
כן, לא, אני ניסיתי להמשיך את הבית כמו שהוא, ולא הבנתי שאי אפשר להמשיך את הבית כמו שהוא. זה לא אותו בית. ניסיתי לטפל בעצי הפרי, יש לנו המון עצי פרי שם, ולשמור על הבית, ולזמין אורחים. זה לא היה אותו בית. הוא תמיד היה אומר שכשהוא מקצץ את המנגו באופן אכזרי, המנגו פורץ. ואז אמרתי לעצמי, קיצצו אותי באופן אכזרי. עכשיו אני אפרוץ. אבל בדרך הרגשתי כמו באיזשהו מרכז הערכה, לא הייתי לאיזה תפקיד, אבל... מה רוצים מחיי, כאילו? מה, הכל כל כך מסובך. כל כך בדברים אני לא יודעת לעשות.
ובאמת, איך סוגרים פרק כזה ברמה הרגשית?
אני חושבת שניסיתי מעט להיעזר. כאילו, לנסות לעשות את הכל לבד. כי אחרת הייתי משמרת איזושהי תחושה של חוסר מסוגלות.
אז חשבת שלא תוכלי בלעדיו, אז מה גילית?
גיליתי שאני לא יכולה בלעדיו, אבל... לא, גיליתי שאני יכולה בלעדיו. כן. אני חושבת ש... אחרי כמה זמן אמרתי לעצמי שאני לא מוכנה לזוגיות שנייה, אבל אני חושבת שזה מה שנכון לעשות. ואז הלכתי לאתרי היכרויות ושמתי את התמונה שלי, ואמרתי לעצמי, מה אנשים יגידו? ואז אמרתי, לא אכפת לי מה שאנשים יגידו.
כמו אבא.
אמרתי לעצמי, אני לא יכולה להתייחס לזה. ידעו שאני בשר ודם, שהתעלמנתי, שאני רוצה זוגיות, שאני מציעה את עצמי, שזה לא קשה להציע, שזה לא קל להציע את עצמי, שאני חשופה. אז מה?
יאו, זה מדהים.
אני לא יכולה להגיד משהו אחד בקליניקה ולא לממש את זה בחיי. נראה לי לא נכון לעשות ככה.
אז איך זה זוגיות חדשה, ישנה, אחרי 40 שנות נישואים?
בהתחלה הייתי נשואה לשניים. הייתי שומעת את מה ש... סם אומר לי, בן הזוג שלי, והייתי שומעת באוזן השנייה את מה שבאיבן אומר לי. הם אמרו דברים מאוד שונים.
באמת.
כן. ואני חושבת שמצד אחד שזה שנינו באים מזוגיות טובה, מאפשר את הקשר, ושני בני הזוג שלנו מאוד נוכחים. בהתחלה הם היו נוכחים בצורה שממש כאילו שאת שומעת הד באוזן השנייה, כאילו משהו מבלבל אותך כל הזמן.
וזה דובר ביניכם?
כן, כן, אני אמרתי את זה כל הזמן. לגבי זה היה חזק, מה?
זה מדהים, הזוגיות החדשה הישנה הזו. שזה כאילו, זה מלא תקווה. זה מסר של חיים, עם כל זה לא מבטל את הכאב, את אולי געגוע, אבל זה תקווה. זה חיים.
תראי, אני חושבת שזוגיות בזקנה, יש את הפריבילגיה, אם יש לנו את האומץ, לייצר אינטימיות ברמה אחרת. ברמה גבוהה יותר, כי אני חושבת שהזוגיות בדרך כלל מתקבעת בראשית הדרך. ואז מתקבעים דפוסים נורא פרימיטיביים.
למה את מתכוונת?
אנחנו מכירים בגיל 16, 17, 18, 19, אפילו 20. אנחנו עוד אנשים צעירים שיודעים מעט על החיים. והדפוסים מתקבעים. איך אומרים דברים אחד לשני, איך מנהלים את החיים, איך מנהלים את המרחק בינינו, איך מנהלים את האינטימיות בינינו, איך עושים סקס, מתקבע משהו. וזה מתקבע משהו, איך סיפרה לי פעם חברה שלי, נתתי לילדה בת 20 לקבוע מי יהיה בעלי ומה תהיה הקריירה שלי.
כן, זה אירוע. הכי אסטרטגית כמעט של החיים נלקחת בגיל 20 פלוס, נגיד אפילו.
נכון. אז אני חושבת שבגיל 72, אני עושה מאמץ, מנסה להיות אותנטית ככל האפשר, כאילו להתבטא בצורה יותר מלאה. ואני, בראש שלי, אני כל הזמן עסוקה באיך מייצרים קרבה שהיא שלמה יותר.
מה זה קרבה שלמה יותר?
אני רואה את זה דווקא אני לומדת מהאנשים שמגיעים אליי. זאת אומרת, אני מכירה זוג שלקח לו שנתיים להיפרד. להשקיע שנתיים בלהיפרד, הם ידעו שהם רוצים להיפרד. אבל הם השקיעו שנתיים מהחיים בשביל להיפרד, שזה בעיניי משהו מדהים. באמת מדהים, זה לא היה עם קונפליקטים. זה היה עם רמת עיבוד מאוד גבוהה.
וואו. ויש אהבה בגיל? זאת אומרת, זה לא התאהבות, מה זה? אני לא יודעת.
תראה, אני חושבת שלאורך כל החיים, איך אבא שלי קרא לזה? לפעמים זוגיות היא בייביסיטר, מישהו להיות איתו. ולפעמים זוגיות היא הסדר. לפעמים זוגיות היא מרפא, היא כאילו יושבת על כל המקומות המאתגרים בחיינו, תמיד זה ככה. אנחנו נפגשים במקומות הפצועים, כי שם אנחנו מתנגשים, כי שם היכולת שלנו לייצר עושר תגובתי הוא נורא נורא קטן. אז אנחנו ב-lose-lose situation, שם אנחנו נפגשים, כמעט תמיד.
ואני יכולה לשאול אותך, יש סקס בגיל הזה?
אני חושבת שמיניות לא נגמרת. יש משהו שמיניות היא במידה רבה ביכולת לדמיין. אבל היכולת לדמיין כן מוגבלת בגלל באופן הורמונלי. אבל עדיין היא מושכת קצת למקומות חדשים, והיא כן, יש שם איזשהו מתח בין מה שהגוף צריך לבין מה שהראש יכול לדמיין, ויש שם השפעה הדדית. כן, אני חושבת שיש צורך במגע גדול, ולעיתים גם יש צורך בסקס.
את יודעת, אני מסתכלת עלייך, דריה, את מוארת.
תודה.
באמת. ו-72 זה לא זקנה.
72 זה זקנה, אבל היא לא מוכרחה להיות זקנה רעה.
איזה ברכות יש בגיל הזה? או מתנות?
אני חושבת שאצלי שני דברים, אני חושבת שהם אולי קשורים אחד בשני. זה הסירוב לפחד.
אבל זה נורא, זה אפשר להגיד את זה בראש, נורא קשה לעשות את זה, לא?
לא. זה לא נורא קשה. יש איזשהו state of mind שהוא מכוון אותי. שאני לא פוחדת. אני לא רוצה לפחד. אני לא רוצה להיות מצומצמת.
אוקיי.
אני חושבת שהמתנה השנייה זה באמת היכולת להתבטא בקרבה, לנסות לייצר משהו חדש כל פעם, לא לחזור על אותם דברים, להמציא את עצמי מחדש, לחשוב על זה מזווית אחרת.
אבל יש משהו בכובד השנים, איך נקרא לזה, שהוא איזושהי ברכה מבחינתך?
כן, אני חושבת שהניסיון המצטבר הוא רב, רב ערך, אבל אנחנו יכולים ליפול לבאונדד רשיונליטי, את יודעת, להיות כבולים באמיתות של פעם. מצד אחד זה נורא כיף להגיע לאיזושהי הבנה, ומצד שני צריך מהר לשחרר אותה. ולחפש הבנייה חדשה, ולא להישאר בה.
את יודעת, גם כל האקט שלך של לשחרר את החפצים, ולא להיות באחזות, גם הקונקרטית, לא יודעת אם זה כל כך קונקרטי, זה גם חתיכת אירוע רגשי, גם. לא פשוט.
לא. זה לא פשוט. אני חושבת שחלקית
יש משהו בחפצים שהוא בית.
לגמרי. כן. אני חושבת הייתי עסוקה בזה בקורונה בגלל האפשרות למות בגיל מבוגר מקורונה. זה מאוד העיר אותי. אני חושבת שגם השביעי באוקטובר היום הנורא הזה. אנחנו לא מדברות על זה, אבל אני חושבת שזה, אני מרגישה באבל, למרות שאת אומרת שאני מוערת, אני מרגישה באבל על מה שקרה לנו, אבל אני חושבת, שנתיים של קורונה, שנה של מהפכה משטרית, וכמעט שנה של מלחמה ארורה עם השביעי באוקטובר, זה נורא, פשוט נורא מה שקרה לנו. אני מאוד מקווה שבמקום הזה, קודם כל, אני מאוד מאמינה בחברה האזרחית. אני גם חושבת שנעשו עוולות לאורך השנים, שאני מקווה שיתוקנו בתוך האיחוי שיגיע. אני חושבת שהוא יגיע, האיחוי הזה. אני יכולה לחשוב שבמידה רבה המהפכה המשטרתית, לא סתם אמרתי. פרויד היה מחייך עכשיו. המהפכה המשטרית הייתה אנישה גדולה לאליטות של פעם. אנישה בוטה. בעיניי פשטנית, אבל ברוטלית. אבל אנישה, אני יכולה להבין קצת את מקורותיה. אני יכולה אפילו להיות אמפתית למקורותיה. כן.
מסכימה. דיברת על זה שאת מרגישה באבל, אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שזה הרגשה שהיא הרבה שותפים לה, זאת אומרת שמצד אחד אתה משיך את החיים כי אתה, כי החיים יש להם ציווי, ומצד שני יש כל הזמן איזה מועקה כזאת בפנים, אני ממש מזדהה עם מה שאת אומרת. יש לך איזה שהם חרטות, או איזה שהוא משהו שהיית אומרת לדריה ממרום גילה על גיל 21? על אותה דריה בגיל 21.
יש לי חרטות. יש לי חרטות שלא היה לי, על זה שלא האומץ להרבה דברים. למרות שלא, בניהול חיי, לא הייתי קונפורמית. התחתנתי עם בן אדם שמבוגר ממני ב-20 שנה, שיש לו שני ילדים מנישואים קודמים, שהם היו חלק מחיי. לא הייתי קונפורמית. זה לא בדיוק קונפורמיות לעשות את זה. אבל בכל זאת הייתי מאוד ילדה טובה. אני לא אוהבת את החלק הזה. הייתי חי את חיי באופן חופשי יותר. לא יכולתי. שזה, על זה יש לי חרטה. יש לי חרטה שזה שלא הצלחתי להקל יותר על מותם של שני אנשים שאני מאוד אהבתי. הקלתי על מותם, אבל לא מספיק. גם לאמא שלי, גם ביבן. הקלתי על מותם מאוד, אני חושבת, אבל לא מספיק. כן, אנחנו כולנו התכוננו לכל. אמא שלי התכוננה למותה, ביבן התכוננה למותו, אני מתכוננת למותי בצורה מאוד יסודית. כולנו דיברנו על זה בצורה מאוד מפורטת, על איך, על מתי, על מי, על מה.
את מדברת על זה עם הילדים?
אני דיברתי על זה המון, אני גם ארגנתי את זה בצורה מאוד מסודרת. כן, בטח, הם יודעים איך אני רוצה למות, מתי, אני יודעת שהם יודעים שמוקדם מדי זה יותר טוב מאשר מאוחר מדי, שאם יש התלבטויות, אז אין התלבטויות.
איך את רוצה למות?
אני רוצה למות עם אורפיום.
וואו. זה לא מוזר קצת לדבר ככה על מוות, למרות שזה הדבר הכי ודאי בחיינו, ואנחנו כל כך לא פשוט לנו לדבר על זה.
אני לא חושבת שאני רוצה למות.
ברור.
אבל אני חושבת שאני...
אבל אין דבר יותר ודאי מזה, זאת אומרת.
אבל אני חושבת שזה... אני חושבת שזה נכון ככה להיערך. גם בבוי וגם בבוי לדי.
דריה, את מקבלת הרבה מטופלים בקליניקה שלך. א', את לא אוהבת לכנות אותם מטופלים. שזה הז'רגון.
אני לא רואה במעשה הטיפולי טיפול במובן שיש שם מחלה. אני רואה בזה תהליך של צמיחה, תהליך של שינוי, תהליך של התמקדות במקומות שתוקעים אותנו בחיים, במקומות שאנחנו מחבלים בהישגים שלנו, ביכולת הביטוי שלנו. לא רואה בהם מטופלים, כי זה גם שם אותי כאילו במקום של אני יודעת או אני מטפלת, והם, אנחנו שנינו יוצאים לאיזושהי דרך. המרחק והסטינג הוא כן חשוב, כי אני חושבת שהוא איזשהו מחל של השלכות, ששם אפשר להתמצא קצת באזורים פחות מודעים. אבל ההגדרה של מטופלים היא כאילו קשורה בהגדרה של מחלה.
תגידי, מבחינתך זה לא גם קצת איזה קריאת תיגר על הקהילה הפסיכולוגית שזה הז'רגון?
אני לא חושבת. אני לא חושבת. אני חושבת שהיום הפסיכותרפיה הולכת למקומות אינטרסובייקטיביים, מאוד שוויוניים, המטפל נוכח. מה שאצלנו היה בבית, מתמיד, גם אצל אבא שלי וגם אצל אמא שלי. זה לא זר לי, אבל לא חושבת שהיום זה פורץ דרך באיזשהו אופן. אני חושבת שהיכולת שלי היא בתרגום המאוד ספציפי לאדם או לזוג שיושב מולי. שם יש לי איזושהי יכולת, אני חושבת, להיכנס פנימה ולהבין ולתרגם את זה בשפה מובנת. אני כבר גם שיוצרת שינוי.
מה את אחת ממש השפעת על חיי? את אחת הדמויות באמת המורות, שממש מלווה אותי מגיל מאוד צעיר. בעיניים הטובות האלה, בעיניים המאמינות, זה היה מבחינתי היה מאוד משמעותי.
אני חושבת שלגבייך אני חושבת שהחלק הביקורתי שנסעת בתוכך פגש איזושהי ליברליות אצלי. ואני חושבת ששם אולי נוצר החופש לחיות. לגבייך אני חושבת. זה משהו שאפשר להגיד בפודקאסט.
כן. אם אני אשאל אותך, מה הדבר הכי שכיח שאת פוגשת בקליניקה היום? בהקשר של משפחה, זוגיות?
אני חושבת שאני פוגשת אנשים וזוגות מאוד מאוד שונים אחד מהשני. אני חושבת שהדרמה של השביעי באוקטובר כן רובצת על כולנו, בין אם זה מדובר או לא מדובר, גם בהגברת חרדות וגם בניסיון איכשהו לפתור את החיים באיזשהו אופן מועץ יותר, כי החיים הם שבריריים. אבל אני לא חושבת שאני פוגשת, אולי גם באופן שאני מסתכלת, אני מנסה למצוא משהו מאוד ייחודי באדם שיושב מולי, או לא כל דיכאון או אותו דיכאון, לא כל חרדה היא אותה חרדה. אני מנסה איכשהו למצוא שפה ייחודית. לא יכולה למצוא משהו כזה כללי.
והיית בזוגיות 40 שנה. איך מה תחזקי עם זוגיות של 40 שנה?
היום אני חושבת שאפרופו על לנהל, צריך לנהל את הקרבה וצריך לנהל את המרחק. ושניהם מאוד תורמים לזוגיות. כי הקרבה נותנת תחושה של מתיקות בקשר, שאנחנו נספגים אחד בשני. אפילו בתחילת קשר, אנחנו מתגעגעים אחד לשני כשאנחנו נמצאים ביחד. שזה כסות קרבה. ושהיא נורא נורא נעימה, ושכאילו משפיעה, אני חושבת, על כל חיינו המשותפים בהמשך. אבל המרחק מחזיר לנו את עצמנו לעצמנו. והוא חשוב, והוא מרענן. המרחק הזה יכול להיות במריבה, יכול להיות במרחק פיזי, יכול להיות בלהכניס אנשים אחרים, יכול להיות ברומן, יכול להיות בשתיקה, אבל הוא צריך להיות מנוהל ככה שאנחנו משאירים יד מרגיעה על האחר, גם כשאנחנו מתרחקים. והיכולת לעשות, להתרחק, בלי לייצר חרדה או זעם אצל האחר, אני חושבת שהיא קשורה בבגרות ובהבנה. ומצד שני, הזכות להיות במצב נוזלי, לא מאורגן, כמו כאילו שאני ממיסה את עצמי בתוך קשר, מאפשרת את האינטימיות, ששם אין דיפרנציאציה, אין אני ואתה. אני לא שומרת על עצמי. אני בבסיס בן אדם מאוד שמור. וזה תהליך שהוא לא פשוט לי, להמיס את עצמי. שנפש תפגוש נפש ברמה חשופה, לא בקליניקה. בקליניקה יותר קל לי.
מה עוד את מתכננת?
להמשך? ללמוד מה עושים בפנאי. אני חושבת שכל חיי הייתה לי איזושהי אמביציה להיות עדי, להיות מה שאני עכשיו.
גם אין לך דקה זמן.
לא, אני חושבת שאני פוחדת מפנאי.
אני חושבת שהרבה, גם אני.
אני חושבת שאני פוחדת מפנאי. יש הרבה אנשים שפוחדים לצאת לחופש. הם לא אומרים את זה בכל רם, אבל הם פוחדים לצאת לחופש. אני פוחדת מפנאי. אני לא פוחדת מחופש, כי אני יודעת ליהנות. אבל אני פוחדת מפנאי אינסופי. אני ממש בבעתה מזה. וזה משהו שאני צריכה ללמוד ולקבל אותו, וללמוד איכשהו להעשיר את עצמי, למלא את עצמי בעבור עצמי, לא בעבור איזושהי מטרה.
ויש לך כיוונים.
אני עסוקה בזה. אני עסוקה בזה. אני עסוקה בלתרגל את זה קצת, בלחשוב על זה קצת. זה משהו שאני חושבת עליו, כי אני חושבת, אני מקווה שאפשר יהיה לעבוד עד יום מותי.
זה הכי טוב.
ככה הייתי רוצה, למות רלוונטית לעוד אנשים. אבל יכול להיות שאני אצטרך להסתדר עם משהו אחר, וצריכה להערך לזה, ללמוד להיות בפנאי. בבית שלי ההורים שלי אומרים, קל לעבוד, זה קשה להיות בחופש. הם צדקו.
לגמרי. אם היית צריכה לתת איזשהו טיפ לנשים צעירות בתחילת הדרך לחיים משמעותיים ועם אימפקט, מה היית? איזה טיפ היית נותנת להם?
אני חושבת שהייתי אומרת להם שאסור לוותר על ביטוי עצמי ועל עצמאות ועל אפשרות ועל זכות להיפרד, גם אם אנחנו רוצים להיות ביחד כל חיינו. כי תלות היא קריטית כמובן בחיי אהבה, אבל היא... יש לה מחירים נוראיים בהמשך. זה, אני חושבת, בסיס אחד שהייתי אומרת להם. טיפים אחרים הם רבים ומגוונים. אין לי במילה
אחרת. גם אמרת את זה, שזרת את זה לאורך השיחה בינינו. דרך השיר, דיברת שלא היו געגועים אצלך בבית הורייך. לך יש געגועים?
אני חושבת שאני הפנמתי את הדבר הזה של הוריי, שלא מתגעגעים. אבל אני כן מתגעגעת לבית גדול מארח, עם הרבה אנשים, עם הרבה אוכל, עם הרבה יין, עם תחושה של שפע כזה. אני אוהבת את זה. קשה לייצר את זה עכשיו. אני חושבת שאני מתגעגעת לחופש בגוף, כאילו. לא לפחד לעשות דברים ספורטיים מסוכנים. אני שומרת על עצמי.
כי בעבר עשית סקי.
עשיתי, כן, סקי מים, סקי שלג, זה, אני עושה דברים, אני ספורטיבית.
את עדיין עושה סקי מים?
לא, לא, לא עושה. אני שומרת על הרגליים שלי, אני חושבת שאני, אני כן חושבת על המחירים, אני לא אוהבת את זה, שאני חושבת על מחירים. פעם לא חשבתי. אני אהבתי את זה, לא לחשוב.
וואי, את מקבלת החלטות בצורה כל כך רציונלית על חייך. זה חלק מהניהול הזה. גם לדעת להיפרד מסקי שבא והרסית, זה...
כן, אני חושבת שזה, יש בזה חלקים הגיוניים, מתקבלים על דעת, כן, ויש בזה חלקים שקצת צמצמתי את חיי לצערי. אני לא ממש גאה בזה.
כן, אבל אפשר לעשות דברים אחרים, כמו נגן בפסנתר, שאת עושה גם, נכון?
ניגנתי כמה שנים אחרי, אני אולי אחזור לזה.
ושיר שמעורר בך געגוע.
יש שיר ששרנו בתנועת הנוער, זה היה ביולי, זה שיר כזה מין נוסטלגי, שלא מכירים, זה היה ביולי, בלילה ודממה, שם בקצה הגשר, מה פוחית ומה, כזה שיר של גיל ההתבגרות, ובסוף אהובי חזר, שיר כזה של גיל ההתבגרות, שכאילו נזכרת באהבה הראשונה שלי.
וואי, את יכולה עוד להמשיך לדבר איתך, יש לי עוד הרבה שאלות, ואנחנו צריכות לסיים. יש איזה טקסט שהולך איתך במיוחד?
אין טקסט אחד שהולך איתי, אבל אני חושבת שדברים שדוד גרוסמן כותב ואומר, נוגעים בי בצורה ששום אדם אחר לא נוגע בי.
מבינה אותה.
אם הייתי יכולה, הייתי אומרת את דבריו. אם הייתי יכולה, הייתי כותבת את הספריו.
כן, זה... יש איזה משהו ספציפי שהיית רוצה עכשיו? איזה טקסט ספציפי שלו? זה באופן כללי, את אומרת.
אני אומרת זה באופן כללי.
כן, אני
מסכים. גם את יכולת התיאור המדויקת שלו, גם את ה...
דקות ההבחנה.
לגמרי.
כן. די, אנחנו בסיום. יש משהו נוסף שהיית רוצה להגיד? שאולי לא. שאלתי.
אנחנו יכולות לדבר על המון דברים. על המון דברים. אני... טוב לי לדבר איתך תמיד.
גם לי.
כן.
אז תודה, דריה. תודה.